במחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכם, לכל הצופים ולכל המאזינים. צהריים טובים לך שוקי, קודם כל רפואה שלמה ובריאות טובה, ובבקשה בבקשה בבקשה, אני מאוד מקווה שזה מתחיל ומסתיים ב... לא בעוד קוף, לא בעוד קוף, לא בעוד קוף. ונמצא לצידי האורח שלי, ישראל שור, מה שלומך?
מצוין,
כיף לי. שור, ברור שיהיה לנו כיף היום.
זו בדיחה שרצה אחריי מאז שהייתי ילד.
מה אתה אומר? לא הייתי מקורית? אנחנו נחתוך את זה.
לא, לא, תשאיר את זה טוב.
אז אני אשאיר את זה. אוקיי, אז אנחנו נפתח את התוכנית שלנו היום עם השיר המקסים של קובי אפללו, מה שהלב שלי בחר, ואני מאוד מקווה שאתם תהנו מהשיר הזה בדיוק כמו שאנחנו עומדים ליהנות ממנו. תודה.
את לי החסד ואת לי בית ואת שוכנת בליבי, את לי השקט איתך זה שניים ואת יושבת בקרבי, מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך, בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלך, כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר, את כן את מה שהלב שלי בחר ואל חיקך תמיד חזר, את אנא סלחי לי אם לא אמרתי את בחדרי אהבתי, מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך, בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלך, הסוד שמחבר, ובלעדייך, בלי מילותייך, אני נבד, אני חסר. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. כי
אנחנו חזרנו אליכם אחרי השיר המקסים של קובי אפללו, ואין כמו להתענג בשיחות שבין לבין, ואני אתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, אם מישהו ירצה להתקשר או לשלוח הודעה או לשאול איזושהי שאלה, אותי, את ישראל, אולי את שוקי אפילו, אז 03-677-3636, והוואטסאפ שלנו 053-807-1213. אז ישראל שור, ואני מבטיחה שיותר אני לא אומרת שום דבר שקשור לשם המשפחה. שור?
שור.
שור, אוקיי. Are you sure, Mr. Sure?
So sure.
תראי, בגדול שור זה מיקרופונים. והם טובים.
אני החלטתי פעם אחת לברר את פירוש השם שור, מכיוון שמילדות, גם אני וגם ילדיי, נקראים שור. ומסתבר, אבא שלי חקר את זה, ששור זה קיצור, כמו כל שם טוב ביהדות, זה קיצור של השוחט ורב.
אומרת,
יש פה גם ייחס.
זה לא ידעתי. אתה רואה, אני אומרת שיום ללא למידה ויום ללא חיוך, כדאי שתשארו בבית. אז כבר היה שווה וכבר היה מוצדק לצאת מהבית.
נשאר לנו לחייך.
אנחנו עושים את זה כל הזמן. גם כשמצב הרוח לא בדיוק נותן לנו, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן. אז ישראל היקר, איזה כיף לארח אותך.
תודה.
אני ממש שמחה שאתה נמצא כאן, ופרסת בפנינו את מרקולתך, שתכף נתייחס אליה. ובשיחות שלנו אני הבנתי שבכלל אתה עסקת עד גילאים מסוימים בתחומי דעת X, ופתאום עברת ל-Y. אז מה היה ה-X בעצם? מי זה ישראל?
מה היה התחום המקורי שלי?
כן.
אז בואי נאמר ששנים, שנים על גבי שנים עסקתי בתחום של בנייה, ניהול בנייה. תחום ש... נאמר בעדינות הוא... לא השמנה והסלטה שלי. לא עשה אותי מאושר, אמנם התפרנסתי מזה יפה, אבל
שנים... כן, ראיתי אפרופו פוסט מאושר, מתפרנס, שפרסמת לפני איזה יום יומיים.
א', אני שמח שאת עוקבת אחריי שפו, ולגבי הפוסט, דווקא שם דיברתי על התחלופה שבין החיים הקודמים שלי, ששם הייתי קצת פחות מאושר, אבל הרווחתי יותר לעומת היום, שאני הרבה יותר מאושר, ואין דבר כזה מאושר לגמרי, יש חלקיקי אושר, אבל אני חווה אותם באופן תחוף יותר, לעומת הפרנסה שירדה, וזה שוב לא מרכז חיי.
אוקיי. אז מה באמת עשית שגרם לך פתאום לעשות איזשהו טוויסט?
אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה גם לי וגם למאזינים.
ולצופים.
והצופים. איפה אתם צופים?
ומאזינים.
איפה אתם? שלום צופים, שלום. אני חושב של בן אדם, יודעת מה, אני ארחיב את היריעה קצת ואומר שיש קרוב
רק שתיים יש לך זמן.
קרוב ל-8 מיליארד איש, ואף אחד לא דומה לשני. וחקרתי את העניין הזה, למה אין דמיון בין אפילו בני שני אנשים בכל העולם הזה, והסתבר ומצאתי שכולנו שונים מכיוון שכולנו מגיעים לעולם הזה עם איזשהו ייעוד, ייעוד נשמתי. ואני חושב, אני מרשה לעצמי לומר, למרות שלא חקרתי את זה, שחלק גדול מאיתנו לא חיים על פי הייעוד הנשמתי שלהם. ואני חושב שהרבה מאוד שנים, יותר מדי אפילו, לא חייתי בייעוד הנשמתי שלי, והיה לזה מחירים. הייתי פחות מאושר, הייתי פחות שמח, היו לי חרדות, היו לי מועקות, ברמה שהפריע לי, ממש ברמה שלא הייתי נרדם בלילות, או מתקשה להירדם, ולא מרוצה ביום העבודה שלי. עד שהגעתי יום אחד למסקנה, שזה היה אחרי תהליך ארוך מאוד, שאני פשוט צריך לשנות את המיקום שלי בחיים, ולעשות דברים שאני אוהב, לתת להם מקום. אני קורא לזה להיות התאורן של החיים שלי. אני מחליט את מה אני מאיר ואת מה אני מחשיך. ונקודה זמן מסוימת, נאמר לפני למעלה משנתיים, פשוט עזבתי את העולם ההוא, לקחתי לי משרדון קטן והתיישבתי בו, והתחלתי לעשות דברים שאני אוהב, שזה לכתוב, ולדבר, ולהרצות, ולהאזין לעצמי ולאנשים.
רגע, דום שתיקה. אתה מדבר איתי על בן אדם שעבד בתחום של בנייה, משהו שהוא מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד מוגדר, לא מתקרב אפילו במהות שלו לאיזושהי הרצאה, אלא אם כן היה איזשהו כנס קבלנים כזה או אחר, ואולי יצא לך להרצות, או סליחה, או להיות נוכח באיזושהי הרצאה. בין המקום הזה לבין המקום הזה, עשית ככה איזה מין בריף, בקושי נשמת, וישר הגעת לצד הזה. מה קרה? איך הגעת למקום הזה? איך פתאום אדם מביא את עצמו למקום שהוא קם והוא מרצה? אני יודעת מה המסלול שאני עשיתי, אבל אני לא הייתי בתחום הבנייה, זאת אומרת, המסלול שלי די ברור שהוא הוביל לאן שהוא הוביל, ולאן שהוא עוד יוביל. אבל אצלך זה בעצם להיות ממשהו, אני לא רוצה להגיד תחום אפור, כי אני לא חושבת שבנייה היא תחום אפור, כי אני חושבת שצבע אפשר לצקת, או אפשר לאפרר כל תחום. זאת אומרת, זה תלוי בבן אדם. אז איך זה קורה פתאום? לא יכול להיות שבן אדם פתאום קם בבוקר והוא דופק בדלת ואומר, שלום, באתי להרצות.
קודם כל, עד השאלה הזאת, הייתי בטוח שכל דבר בעולם ברור לי. לשמחתי, את מאתגרת אותי בשאלות קשות.
שוקי, תגיד לו שזה התפקיד שלי, לאתגר את האורחים. וחכה, שוקי תכף נכנס גם הוא לפעולה. ייקח לו את הזרור וחמי מנועים.
יחד עם זאת, אני מאוד שמח עם השאלה הזאת. ברור שזה לא היה בבת אחת. אני אנסה להגיד ממש בקיצור נמרץ, למה מצאתי את עצמי בתחום הבנייה. פעם שברתי בגיל 6 או 7 או 8 לאבא שלי איזושהי כוס יפה יפייה, כי הוא לא התייחס אליי כשחזרתי מבית הספר, וכששברתי את הכוס היפה יפייה הזו שהוא הביא מחוץ לארץ, אז הוא הסתובב עליי בחמת זעם ואמר לי, רק לשבור אתה יודע, רק להרוס אתה יודע. ועם התחישה הזאת גדלתי כל חיי שרק להרוס אני יודע, ומצאתי את עצמי כבחור צעיר רוחני שרוצה ללמוד מדעי המדינה או פסיכולוגיה, נרתם ללימודי בנייה, ובמשך 20 ומשהו שנה שעבדתי בתחום הזה, שאלתי את עצמי, מדוע בעצם אני לא עוסק בתחום של בנייה? ואני חושב שהתשובה לכך הייתה, וזאת מצאתי במחקריי הרבים, זה שרציתי להוכיח לאבא שלי, שלא רק להרוס אני יודע, גם לבנות.
וואו, תשמע, אני מהמקום שלי של הפסיכולוגיה, זה פשוט מרתק לשמוע את מה שאתה אמרת עכשיו, ואתה יודע, אצל הסינים, כשמשהו נשבר, יש להם דרך מקסימה ומהממת בעיניי לשחזר את זה. בכלל כל התחום של הרפאות, שזה אתה יודע, איחוי של קדים והדבקתם, שזה משהו שמתעסקים בו הארכיאולוגים. אבל מה שהם עושים, הסינים, או בכלל שם במזרח, הם לוקחים כל מיני חלקיקים של מתכות יקרות, כמו זהב או אבנים טובות, ובעצם את כל הסדקים שנוצרו, הם ממלאים באבנים הטובות. אז אפשר ככה לראות איפה, אתה יודע, המקום שהיה שבור, הסדוק, ואיפה בעצם מגשרים על זה, ואיפה הוסיפו את הדבר היפה והיוקרתי. ואני חושבת שזה שהלכת ולמדת להוכיח קודם כל לעצמך, אז זה בעצם האבני חן ששזרת אותם לאורך שנים, ואני מניחה שכשהבנת למה אתה שם, זה בטח היה הרגע שהבנת למה אתה צריך כבר לא להיות שם.
הייתי רוצה לחשוב שזה היה כל כך ברור, וזה היה...
לא אחרי דקה, אבל אחרי איקס זמן. תשמע, אנחנו גדלים, תהליכים, אנחנו חווים, אנחנו כל הזמן בתהליכים רפלקטיביים, אנחנו כל הזמן חושבים, שואלים את עצמנו, נותנים לעצמנו תשובות. אני גם תמיד אומרת שהדברים שאנחנו אומרים לעצמנו, רק אנחנו באמת יכולים להבין אותם, ואחרי שאנחנו מבינים אותם, והמללנו אותם לעצמנו, רק אז אנחנו יכולים לצאת עם ה-so-called הבשורה לעולם.
נכון מאוד, ואני רוצה אולי אפילו להמשיך את מה שאת אומרת, ולומר שאני חושב שחלק גדול מאיתנו גר באיזשהו סוג של זהות שאולה. אנחנו מסתכלים על אחרים, וזה יותר חכם, וזה יותר יפה, וזה מדבר יותר יפה, וזה כותב יפה, ולזה יש כסף, ולזה יש אוטו, וכן הלאה וכן הלאה. ויש כאלה שהם פורחים מוקדם, ויש כאלה שהם late bloomers, פורחים מאוחר יותר. ואני הייתי באיזשהו תהליך שהסתכלתי על כולם בקנאה גדולה, ולא הייתי מחובר לעצמי, אבל אני העצמי, זה אני אדם של אנשים. אני אדם שמאזין, אני אדם שאימץ לעצמו את הנקודה האנטומית שאומרת שלנו יש שתי אוזניים ופה אחד, כדי שנקשיב כפול ממה שאנחנו מדברים. ואני חושב שאמרתי את זה בתחילת השיחה, אבל אין כמו להקשיב, כי שם תמיד יש מתנות בהקשבה. וישבתי, למדתי גם להקשיב לעצמי, דבר שלא עשיתי הרבה מאוד שנים. וזה הביא אותי למסקנה שאני צריך לדבר לאנשים, שיש לי מה לומר, שאני חוקר, שאני מתעסק בתובנה, שיש לי המון סיפורים שבצידן תובנות. ולאט לאט התחלתי את המסע הזה של לעמוד בפני הרצאים, להרצות בפני אנשים, לכתוב ספרים, מאמרים.
מדהים. אני כל הזמן אומרת לסטודנטיות ולסטודנטים שלי, שהקטע הזה של ההקשבה זה ממש שריר. ואני תמיד נותנת את הדימוי הזה של חדר כושר, שכל אחד מאיתנו צריך לפתוח איזשהו חדר כושר לעצמו, ולשם להכניס כל פעם איזשהו שריר אחר שצריך כל הזמן לעבוד עליו, ושריר ההקשבה זה שריר שאנחנו כל הזמן צריכים לעבוד עליו לצד שרירים אחרים. ואני כל כך מתחברת למה שאתה אומר, כי אני חושבת שהבסיס להכל, גם הבסיס לאהבה, זה הקטע של ההקשבה.
תקשורת.
זאת אומרת לגמרי, אם זה לא קיים, שום דבר מעבר לזה לא יכול להתקיים. זאת אומרת, אם אנחנו מניחים על הבסיס, ואתה מהמקום של הבנייה, אז מי כמוך יודע איך צריך לבנות.
נכון, נכון.
אבל אם אנחנו מניחים את הבסיס ודואגים שהוא יהיה רחב יותר ולא הפוך, שהשפיצו למטה, כי אז אנחנו סוג של נתנועה כל הזמן, למרות שבטח היום עם אמצעים טכנולוגיים אפשר גם את ההיפוך הזה.
נכון.
אבל גם הוא צריך את היציבות משלו, עם איזשהו משקל.
זה חוק ראשון בבנייה, זה יציבות.
ברור. אז גם אנחנו צריכים את היציבות הזו, גם אנחנו צריכים את הבלנס הזה, גם אנחנו צריכים באמת את המקום הזה, שבכל תקשורת ובכל סיטואציה ובכל אינטראקציה עם אנשים, המוטיב של ההקשבה יישב שם קודם כל. והנה היום אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה, למרות שהיו לנו שיחות קודמות, אבל פייס טו פייס, ואפשר לראות איך הקטע הזה של ההקשבה, אני רואה ויודעת לזהות בדיוק שאתה כולך עכשיו מקשיב לי, בדיוק כמו החלקים שאתה יודע שאני מקשיבה לך.
נכון.
ואנשים קשה להם עם זה. ואני תמיד אומרת, תעשו את הניסיון הזה, ותנהלו איזושהי שיחת טלפון עם מישהו שאתם רגילים לנהל איתו שיחה כמעט כל יום, ובאיזשהו שלב, תנתקו את עצמכם מהמקום שאתם רוצים לענות. רק תקשיבו. רק תקשיבו שהצד השני יתחיל לשאול אתכם אם אתם על הקו, תבינו ששם באמת התקיימה הקשבה אמיתית.
אני רוצה להגיד לך על נושא, להרחיק את נושא ההקשבה ולומר כמה דברים. א', כיוון שאני קורא לעצמי אובזרבר, מתבונן, ואני מתבונן המון על אנשים ועל מה שהם אומרים, מתוך מגמה גם להקשיב למה שהם אומרים וגם ללמוד מזה, להמשך החיים שלי, מצאתי דבר מאוד מעניין, שבכל פגישה שמתקיימת עם מישהו אחר, לא פגישה חטופה של כל משהו וזה, אלא כל פגישת דיבור שמתקיימת עם משהו אחר, גם אם אתה מרגיש בשלב מסוים שזה משעמם אותך או שלא קרה שום דבר, אתה מצא את הפגישה, כי תמיד בסוף הפגישה מגיעה איזושהי מתנה. אם קבעתם פגישה לשעה או לשעה ורבע, שבו את השעה, שעה ורבע, גם אם אתם לא מדברים על מה שרציתם, כי תמיד מגיעה איזושהי מתנה בסופו של דבר.
ואני אשלים ואני אגיד, שאני תמיד אומרת שמתנה היא המתנה, והמתנה היא מתנה. אז לתת לדברים, לשקוע, לקחת באמת את, את
נכון,
הזמן
מאוד,
שלהם
ועוד לגמרי. ועוד מילה אחת לגבי הקשבה. קודם כל, אנחנו הרבנו לא מקשיבים. אנחנו מנחשים את מה שבן אדם מולנו רוצה להגיד, שזה בסדר לגבי, נאמר, מבוגרים, אבל מה קורה עם ילדים? הילדים שחוזרים הביתה, גם בכעס שלהם, אומרים לנו בדרך כלל את מה שהם רוצים מאיתנו, רק שאנחנו כל כך יודעים מה הם רוצים, וכל כך לא מקשיבים להם, שכשילד חוזר הביתה, ואומר שהיה לו קשה בבית ספר, אנחנו מיד מנסים לתקן אותו, במקום להקשיב למה שהוא אומר, כי התשובות למה שמציק לו תמיד נמצאים בדברים שהוא אומר.
נכון, לגמרי. לגמרי. אני חושבת שיהיה נכון שאנחנו נצא עכשיו ונשמע את דני רובס עם השיר משהו חדש, כי אני חושבת שבכל מפגש, גם עם אנשים שאנחנו מכירים, משהו חדש עולה.
לגמרי.
כי אם נכנסנו לפגישה ויצאנו אותו דבר, יש שם איזשהו פספוס.
נכון.
משהו חדש.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם מקרי חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. של שלווה אני עוד פה לבד,
זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים, חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.
אז כמו שאמרנו, בכל מפגש צריך שיהיה משהו חדש. ולמפגש הזה הבאת גם את עצמך, ואני שמחה מאוד שהחברים שצופים בך מזהים את יכולת ההקשבה שבך, כי אני חושבת שזה משהו שהוא נפלא וקסום בעיניי. ואני מסתכלת כאן על איזושהי חוברת, שהכריכה שלה והשם שלה, חוברת של המגזין, זה חדשות קיסריה. ומה שאני רואה כאן זה בניינים, ולפני זה המתקת לי, לא בדיוק סוד, אבל איזושהי אמירה שבעצם אתה כותב כאן באופן קבוע, ואני לא יודעת אם אתה נתת דעתך לזה שבעצם בתוך המבנה אתה בונה משהו.
אני בתוך המבנה בונה משהו, אני בחיים שלי בונה משהו, אני בזוגיות בונה משהו, אני עם הילדים שלי בונה משהו, אני עם החברים שלי בונה משהו, אני עסוק כל הזמן בבנייה. אין, 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 אין כמו לבנות משהו חדש. בנייה כרוכה בהתחדשות, בשינוי. רובנו מפחדים משינוי ומהתחדשות, ובגלל זה אנחנו גם מפחדים לעשות את זה, כי זה כרוך בקושי. אם זה לא היה כרוך בקושי ובאומץ, כולם היו מתחדשים ובונים. אני הגעתי למסקנה שכשאתה רוצה לבנות משהו, כמו שאמרתי, לאו דווקא התחום המקורי שלי בנייה, צריך הרבה אומץ לזה, אבל התגמול על זה הוא ענק. הרגע שאתה מציב לעצמך איזשהו פרויקט, ושם לעצמך איזושהי מטרה, ואתה הולך אליה, ואתה מקשים אותה, התגמול הזה הוא ענק. וזה המקום שאני החלטתי שאני רוצה להיות בו בחיים.
בעצם אתה כותב כאן פעם
בשבועיים.
פעם בשבועיים, כשהנושא הוא מתחלף, או שזה השם של ה...
לא, כל, אני כבר כותב, זה 5 שנים, כל שבועיים כתבה אחרת.
לא, כי יכול להיות שהנושא שלה באופן קבוע יהיה מה המטרה שלך, והתוכן משתנה. אז גם לא, הכותרת השם משתנה.
כל שבועיים, עשרות ואולי מאות כתבות. דרך אגב, אם אנחנו כבר, אם את כבר מביטה בכתבה הזו האחרונה, שנקראת מה המטרה שלך, אני יכול לומר לך, שאספתי את מאות הכתבות האלה לקובץ אחד גדול, שייצא בקרוב כספר.
איי, מקסים. כן. מדליק, מדליק ביותר.
מרגש אותי לאללה להיות בתוך התהליך הזה.
ממש. אני באופן אישי גם כן אוהבת לכתוב. זה ברור לי שפעם אני אצא עם איזשהו ספר.
אני אעזור לך.
בכיף, בשמחה לגמרי. מתי זה יקרה, אני לא יודעת, אבל זה ברור לי שזה יקרה. ספר על, על סיפור חיי. אני כל הזמן סובבת סביב חברים ואנשים, ואנשים שאני מביאה לכאן, שעוסקים בכתיבה. אמי זכרה לברכה כתבה. הבן הגדול שלי שיהיה בריא כותב. הוא אמנם בכיוון אחר, בסגנון אחר לגמרי, אבל זה משהו שככה מסתובב. אבל לי זה ברור שיקרה פעם שאני יושב וככה אכתוב את סיפור חיי.
תזלי לי לראיין אותך שנייה אחת ולשאול אותך, מה תהיה נקודת הטריגר שתעבור אותך מיום אחד אני אכתוב לזה מתחיל?
אז אני אגיד לך, קודם כל אני התחלתי, כשהייתי בכיתה א', התחלתי וכתבתי יומנים, עד גיל יחסית די בוגר. הנקודה תהיה כשיהיה לי זמן.
אז אני רוצה להציע לך הצעה.
יאללה, הצעות זה דבר טוב. אם בחינם, גם מה אכפת לי.
מה שאני, כן. מה שאני מציע לכל אנשים סביבי שרוצים להתחיל לכתוב, אני אומר להם, קחו נייר ועט, או מחשב היום זה, כתבו איזה 2,000-3,000 מילים, פשוט תכתבו 2,000, לא משנה על מה, לא משנה מה שבא לכם להגיד, על הכל, מה שבא לכם, מה שיושב לכם בגרון, תמצאו איזשהו מישהו מהתחום, איזשהו עורך או עורכת, שלמו להם אפילו כמה מאות שקלים, או איזשהו חבר, ותנו להם לקרוא את זה. תעשי את זה. אם לא השבוע, השבוע הבא.
פחות. תראה, אני אף פעם לא אגיד משהו שאני יודעת שאני לא אעמוד בו, ומצד שני אני יודעת שיגיע הרגע. יגיע הרגע. אתה יודע, יש המון המון דברים שהם סובבים סביבנו בחיים, עד שהם מזדקקים פתאום לאיזושהי נקודה, אני אומרת לדובדבן עצמו שצריך אותו להרים ככה בזהירות עם איזה פינצטה, ולהגיד, אוקיי, זה הדובדבן. וככה זה בחיים. הנה, כמו עכשיו שאתה אמרת לי, יש כתבות וכתבות וכתבות וכתבות, הופ! אספת אותם, וזה, הדובדבן הזה, זה הספר הבא שאני מבינה שעומד להיות הספר
נכון,
השלישי.
נכון, אבל אני רוצה רק לחדד נקודה ולהגיד לך שהשיטה האמריקאית לצאת לדרך, זה כששואלים את האמריקאים אם הם יכולים לעשות, אם למשל יצאו איזשהו פטנט, שואלים אותם אם הם יכולים תוך לילה אחד להביא 3,000 מוצרים כאלה, אין לו שום מושג איך הוא הולך לעשות את זה, אבל הוא אומר, כן, אני אעשה את זה. ואת אומרת, כשאני אהיה מוכנה, לא, הופכים את זה. מוכנים, ואז התהליך מתחיל.
אני לא מתווכחת, אבל אני יודעת בדיוק מה מידת הזמינות שיש לי והפניות. אני מאוד מאוד עסוקה. אני כל הזמן כותבת אבל תוכניות, אוקיי? תוכניות שאני מעבירה אותן ומלמדת אותן, אז אני כל הזמן עסוקה בכתיבה ובדברים מאוד מאוד מגוונים. אני גם כותבת, זאת אומרת, סיימתי כבר לכתוב תוכנית רדיו חדשה שתעלה בקרוב, אז הדברים נעשים.
אני רוצה לקרוא את הספר שלך.
את הספר שלי? בשמחה. בסדר, אנחנו נזכור. שוקי, תרשום בבקשה שיש לנו עוד לקוח לספר.
כן.
שוקי יהיה מוציא לאור והמשווק והכל. מה שאני אגיד. אז תגיד לי, מהחוברת הזו, אני רואה כאן את הספר שנקרא לאיתי אין אבא.
נכון.
והשם שלו הוא ככה שם כבד. ממש, והוא הספר הראשון שלך בעצם.
נכון. הספר הזה פורסם ב-97.
או.
כן. לפני 33 שנים, כשהייתי בזוגיות עם אמא של איתי, ילד מתוק, שהתייתם מאבא שלו, וכמה שנים אחרי שהתחברנו אמא שלו ואני הבאתי לזוגיות הזאת את ביתי הגדולה, נולדו לנו תאומים, והרגשתי, נלחצה מתוכי, או נלחץ מתוכי הסיפור הזה לאיתי אין אבא. לצערי הרב, אני לא אוהב להביא קטעים כאלה לשידור, אבל לצערי הרב איתי גדל, ובעצמו, אחרי שאיבד את אביו, בעצמו נפטר בגיבוש לקורס טייס, החיל האוויר, רגע לפני שהוא עמד להתגייס.
וואו. וואו, וואו, וואו.
כן.
זה היה בהחלט מצמרר ביותר.
כן, אבל אלה החיים.
לגמרי.
אלה החיים לגמרי, וגם כן המלצה לאנשים. אלה החיים, בלי דרמות.
תראה, מה זה בלי דרמות? יש דרמות, אתה צריך לדעת איך להתמודד איתן. זאת אומרת, אי אפשר להגיד בלי דרמות. אפשר, אתה יודע, לתת טיפים לאנשים איך להתמודד עם מצבים קשים, ויש לכל אחד מאיתנו מסע חיים, ולכל אחד מאיתנו יש את החלקים הקשים. אבל המילה דרמה, אי אפשר להגיד לה לא להיות חלק מהעניין.
אני במקרה הזה חולק עלייך. מותר לי לחלוק עלייך?
כן, מה נעשה? שוקי, נוציא אותו עכשיו באמצע שידור?
כי את נראיתי כל כך מלומדת וכל כך יודעת ש...
אפשר שהוא יחלוק על דעתי, נכון?
אפשר לחלוק, נכון?
הוא יישאר פה עוד, כן.
תודה לכם, יקיריי. אבל דרמה זה החלטה שלנו למה אנחנו מדביקים דרמה. דרמה זה לא דבר שמשרת אותנו בחיים. אפשר להתמודד עם כל כך הרבה דברים ללא הדרמה. אפשר להגיד את זה גם לילדים וגם למבוגרים.
אז בזה אני איתך, אוקיי? אז אני כנראה לא פירשתי נכון את כוונתך. לא, לא, בזה אני איתך לגמרי. ברור, ברור, ברור. מה גם שאני באופן אישי לא נותנת לעצמי, הבעל שלי יודע, יש לנו איזשהו משפט שאני לפחות צוחקת, ואני אומרת, אין לי זמן עכשיו להתמאמה, כי אני צריכה כבר להכין את עצמי לדבר הבא. כי ככה זה. ממש, ממש, ממש כך. ואירועים לא חסרים, אני מחייכת, כי אני מהר עושה, אתה יודע, מעבירה אותם למקום של צחוק, כי אני חושבת שבכלל הומור זה כלי שהוא טוב מאוד להשתמש
בו. הכי טוב.
לגמרי, ואני חושבת שזה משהו שבאמת מסייע וסייע, ומן הסתם עוד יסייע לי רבות בחיים, זה במוזיקה, לשרוד כל דבר, גם את הקשים ביותר.
כל הכבוד לך.
Thank you.
באמת שכל הכבוד.
יאללה שוקי, כפיים לחיננית, 3-4 ו...
כי באמת, אפשר לשקוע לכל מיני דברים, ואפשר להמשיך קדימה ולרוץ קדימה, כי החיים באמת צרים וצריך להספיק כל כך הרבה.
לגמרי, אני איתך, אני כל הזמן אומרת, אין פרק ב' לחיים.
Cut the drama.
Cut the drama, אפשר לך לפתוח את החלון ולהוציא אותה, החוצה, לגמרי. ממש ככה. ואני רואה ששמע את הספר 3 פרידות, אנחנו מנסים להיות אופטימיים, ובכל זאת, למרות שאני אומרת שפרידה, גם פה אפשר להסתכל על זה ממקום טוב, ממקום חיובי, אפשר לצמוח, אפשר לגמרי לצאת מהמקום של הבלבול למקום של לבלוב, ואני אשמח ככה לשמוע עוד את הספר. אפשר שנראה אותו?
בשמחה. ספר 3 פרידות, זה איזושהי עבודת, אני קורא לזה עבודת הדוקטורט שלי, שיש יש, יש לכתיבה הזו הרבה סיבות. אחת הסיבות של כתיבת הספר, זה הצורך שלי, ואני חושב שחשוב מאוד גם לאנשים אחרים, לדעת להתמודד עם סודות. אין סיבה ואין צורך להחזיק סודות בבטן. יש המון משפחות והמון זוגות והמון אנשים שחיים עם סודות. על זה אסור לדבר. מבחינה אנרגטית, מבחינה כימית, לשמור סוד או הרבה סודות בראש, זה מכאיב, זה יכול גם לגרום אפילו למחלות.
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 אני תמיד אומרת שהאנרגיה שאתה משקיע בלהסתיר, היא הרבה יותר גדולה, וגם יש בה משהו שלילי ומשהו לא טוב בכלל, מאשר האנרגיה שאתה צריך לקרוא לאותו אדם ולפתוח ולשתף. זאת אומרת, הקטע הזה שמגיעים לסיטואציה של לשתף, יש בזה משהו שהוא משחרר, להוריד את כל החסמים, להוציא את כל האנרגיות השליליות, וכמובן שצריך לדעת תמיד למצוא את האדם הנכון שאפשר בפניו ככה לחלוק ולשתף אותו, כי אתה יודע, לא נכון בפני כל אחד לקום ולדבר.
אני רוצה רק שהצופים והמאזינים ידעו שלא תאמנו את זה. זאת אומרת, אנחנו מרבים להסכים, אבל לא תאמנו את זה. יש פה מפגש, great minds.
אני הייתי צריכה להראות לכם את הארנק שלי כשנכנסתי לכאן היום, וברגע שישראל הגיע, הוא מילא אותו.
יפה, great minds think alike.
כן.
אז הספר הזה, זה חלקים נרחבים מאוד מחיי שפרוסים לנגד עיניו של הסופר עם כל המשמעות המאוד מאוד מורכבת של להביא סיפור כזה של 3 פרידות מטבע הדברים מאנשים, משלושה אנשים.
פרידות ממה? אם ככה לא לספר את כל הסיפור, אבל פרידות ממה?
כמו שאמרתי, פרידות מאנשים, יש פה גיבור בשם אודי שנשאב לרומן עם גיבורה בשם רונה. מתפתחת שם מערכת מאוד, מאוד אינטנסיבית ואובססיבית אפילו במקביל לניסויים של שניהם. הספר מתאר את מערכות היחסים, ובמקביל לזה אביו של אודי חולה, ובסופו של הספר יש שם התמודדות עם 3 מערכות היחסים האלה, בצורה מאוד חשופה.
זה לא רק 3, זה משולש.
נכון. יפה. גם 3 וגם משולש.
אתה שם לב כמה תובנות וכמה סימונים נופלים פה למתראיינים שלי. אני חושב שאנחנו צריכים להחזיר את הטלפון הציבורי של פעם, לתלות אותו פה על הקיר, ולשים שם חופן הסימונים, וכל אחד בסיום השידור ישלשל כמות הסימונים שנפלו לו. תראה איזה רעיון, זה רעיון מחוץ לקופסה. תראה לי עוד תחנת רדיו שיש בטלפון ציבורי עם הסימונים. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שזה רעיון מצוין.
נכון, מדליק משהו. ממש, ממש מדליק. אני חושבת שאנחנו נשמע עכשיו את השיר של רותי נבון, כי כשאמרתי הסימונים, זה ככה הזכיר לי טיפות, 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 ובחרת את השיר גשם.
זהו, אז... שלא אמרת למאזינים ולצופים שהשירים הנהדרים האלה שמושמעים ברקע, זה פרי בחירותיי.
ברור. ברור, לא יכולתי אחרת. ברור לגמרי.
אבל אני שמח שאת מתחברת.
אני מתחברת לכל שיר, בכל צבע.
גשם בעיתו, שם קר מאוד, שבחולות קשה לבכות, שאין על מי להתרפק, כשבחוץ הגשם דופק. תן לי חומך ותן מאורך, תן לשדות רק גשם ברכה,
גשם, גשם של דברים טובים, גשם של בעיות, ואני אומרת תמיד, קחו את כל הטיפות האלה, אל תיתנו להם בכלל להיכנס למקום הזה של מאגר, ממש לא. ואם דיברנו קודם על חדר כושר, אז אחת העצות שלי גם לסטודנטים ולמשתלמים ולכל המקומות שאני מעבירה הרצאות והשתלמויות וסדנאות, שתפתחו תוכנית חיסכון. אני חושבת מעניין. שלפתוח תוכנית חיסכון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מה נכניס לתוכנית הזאת?
מה?
דברים טובים, אהבה, חוויות טובות. וככל שנגדיל, לא יהיה מקום, אתה יודע, למקום ההוא של האוברדרפט, נכון?
Mm-hmm. כן. כן.
אז גם הקטע הזה של גשם וברכה וטיפות ודברים כאלה טובים, להכניס למקום ההוא. אז תראה, יש לנו חדר כושר, יש לנו תוכנית חיסכון.
אוקיי.
אתה יצא מפה היום משהו.
שני דברים מצוינים.
הקשבה.
נכון.
מה עוד אנחנו נכניס לשם, שוקי? הבנה? שוקי יכניס הבנה.
הבנה, תקשורת, פרגון, העצמה, כל הדברים האלה שמרכיבים. בכלל, אנשים צריכים קודם כל להיות קשובים לעצמם.
או, ברור.
מאוד 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 להיות קשובים לעצמם. אבל לא מתוך, אבל לא מתוך אמירה שטוב, אני יודע, זה כבר זה, זה העבר שלי, זה מנהל אותי וזה. להגיד, לא, 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 רגע. אולי פעם אחת אני אקשיב ללב שלי מתוך איזשהו רגעים מדיטטיביים כאלה, של באמת מה הלב שלי אומר. להשקיט שנייה אחת את הראש ולראות מה באמת, באמת טוב לי. לא משנה מה אני רגיל, לא משנה איך הרגלתי את הסביבה לחיות כלפיה, לא משנה איך הרגלתי את האנשים לראות אותי. פעם אחת, לרגע אחד, לחוות את הכיף הזה של אני מאזין ללב שלי, ואני שומע ואני אומר, עושה את מה שהלב שלי אומר.
לגמרי. אחת האמירות שהתבטאתי, כי אני אוהבת גם להטביע כל מיני אמירות והגיגים שכאלה, זה ללב יש היגיון משלו. וזה בדיוק זה. אם אין לנו ואין בנו את היכולת להקשיב לעצמנו, אבל הקשבה אמיתית, כאילו להיכנס ממש לתוך הקיש כמה שנקרא, ולצאת משם עם איזושהי תובנה חדשה, אין לנו בכלל את היכולת להקשיב למישהו אחר. ואני לא מדברת ברמה של לשמוע, כי זו תכונה שאלוהים נתן, ויש אנשים שהם חרשים, אבל הם קשובים ברמות מטורפות. אז אני לא מדברת על יכולת השמיעה, אני מדברת על יכולת ההקשבה, שזו מיומנות שהיא נרכשת, וכמו שאמרתי קודם, להכניס אותה לחדר כושר כל יום. התוכנית שלנו עוד לא מסתיימת, אבל אפרופו פרגונים, אז כל מי שמגיע אליי לתוכנית, מקבל במתנה תעודה.
וואו.
מתי קיבלת לאחרונה תעודה ישראל?
That was a long time ago.
או, אתה רואה? אז הנה, ואיזה מזל שלא ניקדתי. אז ישראל, אני שמחתי להריח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמרגש. והוספתי כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
וואלה.
ואני מסתכלת, ואני רואה פה גם את התרגום של הספר, ואני אשמח לראות איפה זה תופס אותך, ביטוי ובכלל.
אני אומר מן משפט כזה, שהשמיים הם בסך הכל שמיים. מי אמר שצריך גבולות? ואני מדבר היום עם המון אנשים, שכל אחד שם לעצמו איזושהי תקרת זכוכית מעל הראש, או מכניס את עצמו לתוך קופסה, שזה ממש פעילות מאוד עצמאית שלו, ולא זוכר שלאותה קופסה שהוא נכנס אליה, יש גם חלק אחורי שהוא פתוח. וזה רק עניין של שינוי הפרספקטיבה, אם אני מסתכל קדימה, אל הקיר שעוצר אותי, הוא מסתכל אחורה אל הפתח שדרכו נכנסתי, וממנו אני גם יכול לצאת. אני חושב שהרגע המאוד מסוים הזה, שאתה עוצם לשנייה אחת את העיניים, ומציף איזושהי שאלה על התודעה שלך, ומשם מגיעה איזושהי תשובה, תחשבו פעם אחת על המשפט הזה, שהתודעה מביאה לכם. באותה שנייה, אל תגידו, לא, זה לא יכול להיות טוב, זה אני עונה לעצמי. לא, משם מגיעים הדברים הכי מזוקקים, משם מגיעה הגדילה. אל תפחדו לגדול. אל תפחדו לצמוח. זה בסדר גמור. כל הכאבים שבדרך זה כאבים של צמיחה. איך היא אמרה? מחוץ לקופסה. איך את אומרת? מחוץ לקופסה. שם קוראים הדברים הכי נפלאים לאנשים.
לגמרי. אני תמיד אומרת גם שלא צריכה להיות קופסה בכלל. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי מסגרת, צריך באמת להיות, צריך לשמור על איזושהי שגרה. אני לא אומרת שלא. אבל ברמה הזאת של חשיבה, ברמה הזאת של תעוזה, ברמה הזאת של לנפץ כל מיני דברים אודותינו, זה לגמרי צריך להיות שם. יש אחד הקורסים שאני בדיוק עכשיו נפתח הסמסטר השני, קורס שכתבתי, המורה המאמן בגישת ה-NLP. אז אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה כל הנושא הזה של התפיסה שלנו, תפיסת העצמי. כמה זה חשוב, איך אנחנו מתבוננים על עצמנו, ולא משנה מה בעצם בחוץ בכלל חושבים עלינו, מה ואיך מגדירים אותנו, אלא איך אנחנו מגדירים את עצמנו, ומה אנחנו עושים למען השבחת המעגל הזה של התפיסה העצמית, שזה בדיוק מתחבר למה שאתה אמרת עכשיו ממש.
כן, אז אני מסכים איתך. הקופסה הזאת שדיברת עליה קודם, זה קופסה שאת יודעת, זה כל האמונות המקבילות שגדלנו איתה מגיל מאוד צעיר, הם אומרים לנו שאנחנו לא יפים, לא יודעים לנהל מערכות יחסים, לא קשובים, לא חכמים. הדברים האלה יוצרים איזושהי קופסה דמיונית, וירטואלית, בתודעה שלנו.
והוירטואליות הזאת יושבת חזק מאוד.
יושבת חזק. דרך אגב, יש לי הרצאה שנקראת תודעה מנוהלת.
ספר לנו.
בהרצאה הזו אני מדבר על אותם רגעים ראשוניים, שנאמר, קוראים בגיל צעיר מאוד, שבהם ההורים שלנו, החברים שלנו, האחים שלנו, המחנכים שלנו, המטפלות שלנו, אומרים לנו איזשהו משפט, כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית, רק להרוס אתה יודע. או שמעתי סיפור ממישהי ששוחחתי איתה, שאמרה לי שהיא באה מבית פולני טוב כזה, ואימא שלה גדלה ואמרה לה כל הזמן, את לא יודעת לקחת אחריות, את לא אחראית, את לא יודעת לקחת אחריות. ולימים, כשהיא ישבה מול קצין בכיר בחיל האוויר, שאמר לה, תשמעי, את הכי מתאימה בעולם להיות פקמצית, שזה תפקיד מאוד אחראי, אז היא אמרה לו, אבל אני לא אחראית, אני לא יכולה להחזיק ככה את שמי הצפון, והוא אמר לה, טוב, תלכי הביתה ליום יומיים ותחשבי על זה, והיא חזרה ואמרה לו, לא, אני לא מספיק אחראית, אני לא אקח את התפקיד הזה, והיום היא מאוד בחירה בתחומים שהיא עוסקת בהם. אז ההרצאה שלי מדברת דרך סיפורים מאוד אישיים שלי ושל חברים שלי, על דברים שקרו לנו ונאמרו לנו.
איך אתה מרצה? זה צריך להזמין אותך, או שיש הרצאות שהן כבר סגורות וידועות במקומות כאלה ואחרים?
צריך להזמין אותי, צריך להזמין אותי. מדי פעם, פעם בכמה חודשים אני עושה הרצאה בתל אביב, או במקום מגוריי, אבל אני בדרך כלל מוזמן. זה מרתק להיות בהרצאות האלה, מכיוון שאם הרצאה לוקחת נאמר שעה, אז השיחות אחר כך שהן מרתקות לא פחות.
נכון. אני לגמרי יכולה להבין את מה שאתה אומר. החלקים כאילו הבלתי פורמליים, שמשלימים בעצם את החלק הפורמלי, שהוא בעצם הפרק זמן של ההרצאה, זה פשוט מרתק. המפגש עם אנשים, לשמוע איפה זה ידהד להם, איפה נגעת, איפה פגשת אותם, זה בעיניי מאוד מאוד מיוחד. לעניין השירים, אתה באמת בחרת את כל השירים, והייתי שמחה ככה לשמוע, מה הסיבה שבחרת את השיר אהבה ממבט ראשון של אריק איינשטיין?
רק רציתי עוד להגיד, כששאלת אותי איפה אני מרצה, אז פעם בחודש ומשהו אני מרצה במסעדת קנדינוף ביפו, שזה המסעדה שיש שם לפי דעתי, והיא שייכת לבעלה לעתיד של ביתי הבכורה, שהם מאוד מאוד בקרוב מתאחדים.
מזל טוב, כן, מזל טוב. כן. שוקי, מתי אנחנו מוזמנים לסעוד את ליבנו? מתי שיזמינו אותנו?
אני אזמין אתכם בשמרה, אבל לא לחתונה הזו, לחתונה הבאה.
לא לחתונה, למסעדה.
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 אני אדאג לזה, מותק.
אנחנו לא מזמינים את עצמנו לחתונות.
אני אדאג לזה.
אנחנו רחוק מדי.
לא, מה פתאום?
אני אדאג לזה.
אנחנו רוצים מפגש אינטימי איתך, לשמוע אותך מרצה, לסעוד אחרי זה את ליבנו, לבוא לפרגן, למתראיין שלנו, לאורח שלנו. מה זאת אומרת? סגרנו. יאללה, שוק, יש לנו דייט. אתה, אוסנת, אמיר ואני, וישראל על המיקרופון.
וזוגתי דלית גם.
יאללה, בשמחה ובכיף. אז אולי באמת זה מחבר אותך לזוגתך, השיר אהבה ממבט ראשון?
השיר אהבה ממבט ראשון מדבר אליי מאוד, מכיוון שהקטע הזה של מבט ראשון, יש בו איזושהי עוצמה מסוימת, לפני שהראש מתחיל לדבר ולהזהיר, המוח שלנו, המוח הזוחלי שלנו, עסוק כל הזמן לחבר אותנו לפעם, שאנחנו בסביבה לא מוכרת, שיש חיות טרף מסביב, ואנחנו צריכים כל הזמן להתגונן. ואהבה ממבט ראשון, יש בה איזשהו משהו מדהים, קשה מאוד לשמר את הרגע הראשון הזה, ואחר כך הזוגות שהתחילו מהרגע הראשון, כל כך מתגעגעים אליו, שלפעמים מפרקים, ומי כמוני יודע את זה, כי פירקתי קצת, אבל
גם הרכבת.
אבל הרכבתי הרבה יותר, ואני מאוד מאמין ברגע הראשון הזה, בהתרשמות הראשונה מהאנשים, באהבה ממבט ראשון, לפני, כשרק הלב מרגיש, עוד לפני שהמוח מתחיל לספר את הסיפורים שלו. Okay. אהבה ממבט ראשון.
אז אנחנו נשמע את השיר, ואנחנו גם בהזדמנות זו נודה לך על זה שהגעת לכאן, ואני רוצה קודם כל לאחל לך שוקי החלמה מהירה ובריאות טובה, כי אגם רוצה לראות את סבוש.
לגמרי, לגמרי.
תודה רבה לך, שוק.
ישראל, אז באמת המון המון תודות. אני רוצה להודות לך על זה שהגעת אלינו להתארח בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, והבאת לנו את סיפורך המעניין, ואת ספריך וכתביך, ואני מניחה שאנחנו ניפגש בפעם הבאה, זה במסעדה, ששמה?
קנדינוף, בית קנדינוף ביפו.
אז הנה, גם זכיתם לפרסום, אנחנו נגיע. ולכל הצופים והמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד תוכנית נפלאה ונהדרת, נכון?
ממש מקסימה, היה כיף להיות פה. תודה לך, שוקי, שיושב פה מולנו. תודה לך, חיננית, על התוכנית המדהימה הזאת, על התעודה שהענק לי, על ההזדמנות שנתת לי לומר את כל הדברים אשר על ליבי. המון תודה.
ואני רוצה גם להודות לאוסנת היקרה שיושבת בחדר ההפקה. זו הזדמנות להודות גם לך, אוסנת האהובה. וצהריים טובים לכולם, ומיד אחרינו התוכנית של שאול אייזנברג, והפעם שוקי, בנושא?
חקירה צולבת.
חקירה צולבת.
כן, היום יהיה עיסאווי פריג'.
אוקיי, אז מיד איתנו, צהריים טובים לכולם.
שהרס אותי היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד. מה שהמיס אותי היה החום שזרם ממך כשנתת לי ידך. הייתה זאת אהבה מבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. מה שהרס אותי היה הקן שהיה לך בעיניים כשפגשת את מבטי. מה ששבר אותי היה החופש שקרה ממך כשאמר לי את שמך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, ממבט ראשון. מה שהרס אותי היה הקן שהיה לך בעיניים כשפגשת את מבטי. מה ששבר אותי היה החופש שקרה ממך כשאמר לי את שמך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון.